שלום לכולם. בפעם הקודמת אנחנו התחלנו את פרק י"ב פסקה ה' באורות התשובה. אם רק נזכיר לעצמנו במה עסקנו, ראינו שיש ביטוי בגמרא שמגדיר את העולם שלנו הנקרא אלמא דשיקרא. העולם שלנו על פי הגמרא נקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. ועל פי תורת הסוד, תורת הנסתר, הזוהר קורא לעולם שלנו אלמא דפירודה, עולם הפירוד. וההסבר הוא שהשקר הגדול של עולמנו, או שהשקר הגדול שיכול להופיע בעולמנו, זה לא עצם זה שיש בעולם הזה חול, עצם זה שיש בעולם הזה חומר, חומרנות וחוליות, אלא שהאדם לא רואה את הקשר, את היחס, את החיבור בין הקודש לחול, ואז הוא מפריד בין הקודש לחול. ולכן העולם שלנו הוא אלמא דשיקרא בפוטנציאל, כי הוא יכול להתייחס אלינו, או אנחנו יכולים להבין אותו, כאלמא דפירודה, כעולם שיוצר בעצם הפרדה והבדלה וחציצה בין הכוחות השונים. ולכן אומר הרב כאן שכשאדם חוטא, אז הוא נמצא באלמא דפירודה. למה? כי בעצם החטא זאת הפרדה בין קודש לחול. כשאדם חוטא הוא לא מגלה את הקודש בתוך החול, ואז מלא הוא שייך לעולם של הפרדה, עצם שהוא חטא זה מראה שהוא הפריד, ואז מלא הוא באלמא דפירודה. ואז כל הפרטים, אם אפשר לומר, עומדים כל אחד בפני עצמו, בשעה שאדם חוטא הוא באלמא דפירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, ואז אם הוא הבדיל בין הקודש לחול על ידי חטאו, וממילא הוא שייך אל החול ללא הקודש, וממילא הוא שייך לעולם הפירוד, וממילא כשהוא שייך לעולם הפירוד אז כל פרט עומד בפני עצמו, ממילא יש גם מקום לרע בפני עצמו. אז החול המנותק מן הקודש שנקרא לו רע, הרע הזה יש לו גם שלטון על המציאות, יכול להשפיע על המציאות, כי הוא לא מואר מאור הקודש. ולכן בשעה שאדם חוטא הוא מפריד בין קודש לחול, ממילא שהוא מפריד בין קודש לחול הוא באלמא דפירודה, ממילא שהוא באלמא דפירודה ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, כי הוא באלמא דפירודה אז הוא הפריד את הפרטים כל אחד בפני עצמו, ממילא החול הרע עומד מצד עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו ויש לו ערך, רע הוא מזיק. ממילא לרע, לחול בפני עצמו יש אפשרות חס ושלום לגרום לנזקים על האדם, על החברה, על העולם וכו'. ומה קורה כשאדם עושה תשובה? וכשהוא שב מאהבה, כשהוא מבין שבעצם הקודש צריך להאיר את החול, והוא מזדהה עם זה, הוא מבין את זה בשכל ומזדהה עם זה בנפש, הוא שב מאהבה, מיד, כלומר הוא לא שב מיראה במובן של פחד, של עונש, או רק הרגל וכדומה, אלא הוא שב מאהבה מתוך הכרה שכלית והזדהות נפשית, אז שהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה, אל מול אלמא דפירודה, עולם הייחוד, העולם המייחד, העושה יחד את הקודש ואת החול, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ואז מלא כשהוא מייחד את מה שהנפרד, ממלא הרע כבר לא עומד לבדו, ואז מלא לא רק שהרע לא מזיק, אלא כשהוא שב מאהבה, מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה, עולם הייחוד, שאז באלמא דייחודה כשהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, גם הקודש וגם החול וכו', ואז כשהכל מתארגן לחטיבה אחת ויש כבר קשר בין האלוקי לטבעי, בין הקודש לחול, אז אין שום רע כלל, אלא כל עולם החול שכבר מואר מאור הקודש. כי הרע, מה תפקידו של הרע, מה תפקידו של החול עכשיו כשהוא כבר בעולם הייחוד, שהוא מייחד את הכל, מחבר את הכל, מקשר את החול, מקשר את הכל, מקשר את החול אל הקודש? כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. אז הפעם הקודמת אמרנו שאת המשפט הזה צריך קצת לפרט. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו. איך כשיש הופעה של אלמא דייחודה שהקודש הוא מתחבר אל החול, אז בעצם החול הוא לא רע, אלא הרע הפוטנציאלי החולי הזה, לא רק שהוא לא רע, אלא הוא מצטרף אל הטוב. ומה התפקיד שלו כשהוא מצטרף אל הטוב? לטבלו, לטבל את הטוב. בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין. אז כאן הפוך. בראתי תורה, בראתי לה יצרה תבלין, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו של הטוב. אז אנחנו היום רוצים קצת לברר את המשפט הזה, איך הרע מטבל את הקודש, ואיך הוא מרים עוד יותר את חשיבותו של הקודש. מה יש בחול שאין בקודש, והחול נותן לקודש, ואז הקודש א' מטובל וב' מתרומם ערכו, יקרו, כבודו, מאשר לולא, מאשר אם הוא היה בלי החול, בלעדי החול. אז יש כמה אפשרויות מאיפה לברר את הסוגיה הזאת. אחת האפשרויות, ספר מאמרי ראייה, עמוד 407, פסקה י' א', יש שם פסקאות, כ-30 פסקאות, 30-40 פסקאות, שקשורות לסוגיית היחס שבין הקודש לחול, וכאן הרב אומר הגדרה, מה הקודש צריך לתת לחול, ומה החול צריך לתת לקודש, ואז מילא בחיבור של עלמא דאיחודא, כל אחד מקבל מזולתו את מה שהוא צריך, לענייננו כרגע בעיקר, מה החול צריך לתבל את הקודש, ואז מילא יתברר באמת, איך לא רק שהחול הוא לא נהפך לרע שמפריע לקודש, אלא איך החול הוא נהפך לרע חיובי, אם אפשר לומר, לטוב, שמעצים את הקודש. בסדר? אז בואו נקרא כאן בנהדר בקודש, בספר מאמרי ראייה, בעמוד 407, פסקה י' א'. אני קורא. אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. שימו לב, הרב לא אומר מלחמה. הרב אומר, אי השלום. זאת אומרת, מצד האמת, אין מלחמה בין קודש לחול. אבל הרבה פעמים אין שלום בין קודש לחול. אז אי השלום שבין הקודש ובין החול, שזה בעצם הייתי אומר, ההתמודדות שלנו כל החיים כפרטים, כעם וכו', אי השלום הזה, התפיסה שכביכול יש איזה סתירה או ניגודיות או שונות וכו', עקרונית, עד כדי אי קשר בין הקודש לחול, היחס הזה של אי השלום בין הקודש לחול, אי הבנת השלמות, את צריכה להופיע ביחס שבין הקודש לחול, תכף נראה איך תופיע השלמות הזאת, הוא, אי השלום הזה, הוא האוכל את החיים בכל פה. זה מה שגורם חד ושלום להופעה חלקית מאוד של חיים, גם של הקודש וגם של החול, ומלא המאבק ומלא כל המציאות המסובכת שבתוכה אנחנו חיים. אומר הרב, הרעיונות ונושאיהם, הרעיונות של החול והרעיונות של הקודש, והנושאים השונים שבהם מתגלה החול ובהם מתגלה הקודש, מוכרחים הם להכיר זה את זה, כרגע כאן החול והקודש, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. כלומר, אם הקב"ה ברא מושג של קודש, וברא מושג של חול, אז כנראה יש יתרון לקודש, אבל הוא חסר את תכונת החול, ויש יתרון לחול, אבל הוא חסר את תכונת הקודש. מה יש לקודש שחסר לו מן החול, ומה יש לחול שחסר לו מן הקודש? אומר הרב, וכאן משפט שהרב חוזר עליו, או עיקרון שהרב חוזר עליו בהרבה מקומות. הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש. הרב קוק חוזר בהרבה מאוד מקומות, שהתפקיד של הקודש זה לעדן את המציאות. מה שחסר לקודש זה החוזק שבמציאות. הקודש הוא מעדן, אבל הוא לא מחזק. החול אין לו עדינות, כבר נסביר את המושגים, אבל יש לו חוזק. אז הקודש מעדן, אבל הוא חסר את החוזק, ולכן החול ייתן לו את החוזק. החול יש לו את החוזק, אבל חסרה לו העדינות, ולכן הוא צריך את הקודש כדי לעדן אותו. מה ההבדל בין לעדן ללחזק? הקודש יעדן את החול, יתרון הקודש, העדינות, חסרונו, חולשה. יתרון החול, חוזק, חסרונו, גסות, אי עדינות. אז הקודש יעדן את החול, והחול יחזק את חוסן הקודש. מה ההבחנה בין שני הממדים האלה? אפשר לומר כך, שעדינות זה מושג רוחני. נכון? גן עדן נקרא גן עדן, זה הגן של העדינות. העדינות היא שייכת יותר לעולם רוחני, לעולם אצילי, לעולם של מידות טובות, לעולם של תמימות, לעולם של נקיות, של טהרה, של קדושה. העדינות היא סוג של ביטוי של איזשהו ממד רוחני באדם, שהוא לא צריך להיפגש עם, הייתי אומר, המציאות החומרית בעולם שלנו, שדורשת הרבה פעמים מידות קשות, כמו כעס וגאווה ונצחנות ונקמנות ואכזריות ומאבקיות ומלחמתיות וכו'. הקודש, התכונה של הקודש, היא תכונה עדינה. היא איזו אצילות רוחנית אלוהית, שהיא לא שייכת למאבקים ולסכסוכים. ולכן היא גם לא צריכה להתגבר על משהו. אין מעכבים שמעכבים אותה. היא, הקודש מצד עצמו, הוא שט במציאות, הוא שייך לאיזשהו עולם אידיאלי, אלוקי, מוחלט, טוטלי, ללא צורך בלהתגבר על מעכבים או על מפריעים וכדומה. אז היתרון של הקודש זו דווקא העדינות והתמימות. אפשר לומר ככותרת, יעקב אשתם יושב אוהלים. איזה תמימות, איזה עדינות, איזה רגישות, איזה אצילות, נקיות, יפה. אבל החיסרון של הקודש זה שבעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, נקרא עולם הזה, יש בו הרבה מאבקים. הקדוש ברוך הוא ברא בריאות שונות. כל בריאה היא מתייחסת למציאות לפי האופי שלה והכישרון שלה. הרבה פעמים יש התנגשות בין המבטים השונים של הבריאות השונות במציאות, וההתנגשות הזאת דורשת פתרון. ואחד מדרכי הפתרונות, או אחד מהדרכים לפתור את הבעיות, זה כל מה שאנחנו זקוקים לו בעולם הזה. חוזק, תקיפות, כוחנות, נצחנות, מאבקיות, כל זה דורש מידות קשות, כמו שהזכרנו מקודם וכו'. ניקח סתם דוגמה, בסדר? הנשמה לא צריכה לאכול. היא עדינה, יפה. הגוף צריך לאכול. כדי לאכול, אתה צריך לזרוע בקרקע. אתה צריך לחוש את האדמה. אתה צריך מים. אפילו ברמה הכי פשטנית, בשביל זה אתה צריך חוזק, חוזק נפשי, אתה צריך חוזק גופני, אתה צריך חוזק מעשי וכו'. היתרון של החול זה החוזק שלו, התוקף שבו, העוצמה שבו. לצערנו הרב, כל זה נהפך הרבה פעמים לגסות. לגסות במובן הזה של חוסר דקות. אלא יש כאן איזה משהו מאוד גס, מאוד חומרי, מאוד מגושם, מאוד לא מדויק וכו' וכו'. לכן החול, היתרון שלו זה החוזק שהוא נותן למציאות. החיסרון שלו שאין לו עדינות. הקודש בדיוק הפוך, יש לו עדינות, אבל אין לו את הכלים המעשיים להתגלות בעולם שלנו. לכן הקודש עניינו האצילות האלוהית, העדינות הרוחנית האינסופית. אבל הוא זקוק להופעתו בעולם שלנו, אם דיברנו מקודם שהקודש הוא יעקב ישתם משה ואוהלים, הוא זקוק לידיים העשוויות, איש יודע צד יסדה. בעולם הזה זה לא רק השפעה של טוב וצדק וקדושה וטהרה. בעולם הזה גם יש מאבקים, ובמאבקים האלה אתה צריך את הידיים של עשיו, אתה צריך לדעת ללחם, אתה צריך להיות אדם עקשן, אתה צריך להיות אדם שמסוגל לנצח, שמסוגל להתגבר על מעכבים, וכו' וכו'. עד כדי כך שלצערנו הרבה פעמים, אתה צריך לגלות את המידות הקשות האלה גם דרך המלחמה, גם דרך הרג, הריגה. זה לא תוצאה של עדינות נפש, זה תוצאה של חוזק הגוף, חוזק הנפש. אמנם, עם ישראל, התכונה שלנו, זה שאנחנו מבפנים הכל כל יעקב, ומבחוץ האדם ידי עשיו. זאת אומרת, בתוך עצמיות האישיות שלנו, המהות של האישיות שלנו, התוכן של האישיות שלנו, התכונה העצמית שלנו, היא באמת העדינות הקדושתית מבחינת יעקב. והיכולת המעשית לגלות את הקדושה הפנימית הזאת, העדינות הפנימית הזאת, בתוך המציאות המעשית, החומרית, המסובכת, בידיים של עשיו, אבל בלי לבטל, או לוותר, או לצמצם, או להמאם את העדינות הקדושתית הפנימית, זאת התכונה של עם ישראל. שהכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, וזה שידיים ידי עשיו, זה לא פוגע, וזה לא מצמצם, ולא מעכב, ולא סותר את הכל כל יעקב. ולכן הקודש יעדן, והחול יחזק. אני קורא שוב את המשפט הזה. כל אחד ישלים את מה שחסר לשני. הקודש יעדן את החול, והחול יחסן את חוסן הקודש, ואז, והחול יחזק את חוסן הקודש, וכן ילכו הרעיונות ונושאיהם בהתאחדות, עד אשר יביאו את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים, החיבור המדויק הזה בין עדינות הקודש לחוזק החול, הכל כל יעקב הידיים מדי עשיו, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו ומסעדה, בלי סתירה. הרב אומר את אותם דברים בספר אורות, בספר אורות התחייה, פסקה י' ת', אצלכם זה מתחיל בעמוד עין ב', בואו נקרא מהשורה השלישית. שימו לב, הרב כאן מדבר על סדר הגאולה, כיצד הוא צריך להופיע בתקופה שלנו. אז אותו עיקרון, וגם כאן הרב משתמש בביטוי חוזק ועדינות. בואו נראה. עכשיו, היות ואנחנו עסוקים בספר אורות שעוסק בעניינים כלל ישראלים, עם ישראל, ארץ ישראל, גאולת ישראל, מאבקי ישראל והעמים וכו' וכו', אז כאן הרב מדבר במובן הכללי, שכמו שהחול הוא צריך להופיע אצל האדם הפרטי, במובן של הפרנסה, במובן של היכולת להתמודד עם סיבוכים במציאות וכו', כך הוא צריך להופיע במובן הלאומי, במובן של, אם נדבר רגע במושגים של ציונות, לייבש את הביצות, להילחם בצבא אויב, לבסס מדינה, לפתח מדינה וכדומה. אז כאן הרב אומר כך, שלמות הצורה מוכחת להיברא. כדי שתופיע צורה שלמה, היא צריכה להיות שלמה. היא צריכה להיות שלמה בשני כוחותיה. ושני הכוחות האלה צריכים להיות כל אחד בפני עצמו, לחוד, בשלב הראשון, ורק אחר כך נחבר את שני הכוחות האלה בצורה הרמונית, כשכל אחד מהם מוציא לפועל את כל הכוחות ואת כל הכישרונות שלו. שלמות הצורה מוכחת להיברא. עכשיו, מהי שלמות הצורה? איך אנחנו מקבלים את אותה שלמות צורה? אומר הרב, הנפשות הנוטות לבניין מעשי. נקרא לזה הנפשות הנוטות למעשיות. אני אומר זה בשפה הכי פשוטה. עלייה לארץ. לפעמים הליכה ברגל או נסיעה באונייה, הפלגה באונייה והגעה לארץ. ואז אתה צריך להילחם במלאריה. ואתה צריך להקים חומה ומגדל, ואתה צריך להתחיל לבנות את התשתית של ההתיישבות, ואתה צריך להתחיל לבנות מדינה, ויכול לבסס ולשבח ולפאר ולפתח את המדינה הזאת. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, לעניינים מעשיים, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, קרי, הקמת מערכת לאומית עם כל הכוחות הנצרכים. אז כדי שהנפשות האלה יהיו מסוגלות לעשות את זה, איזה תכונה נזקקת, לאיזה תכונה הם נזקקים באישיות שלהם? מה התכונה הנדרשת כדי להיות אדם או להיות חברה שמסוגלת לבנות באופן מעשי יישוב ארצי, התיישבות ואחר כך הקמת מדינה עם כל מה שזה אומר. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית מוכרחות להתייצר באיזה אופן, מה התכונה הנדרשת בנפש הזאת, בנפשות האלה, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. הנה המילה חוזק. צריכים גוונים חזקים, כוחות חיים חוליים, חומרים חזקים, שיהיה להם את העוז, את העוצמה, את היכולות המעשיות, לבנות את כל זה. ולעומת זאת, ומצד שני, אותם הנפשות שצריכות לגלות את התוכן הרוחני, את האידיאלים האלוקיים, הקדושתיים, המעודנים, האציליים, המוחלטים. אז מצד שני, והאנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה. הנה המילה עדינות. עדינות הנשמה. המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי צריכות להתייצר בכל הגוונים החזקים, ונפשות הציליות שאמורים לגלות את הרוח, הם מגלים את עדינות הנשמה בתוך החוזק החומרי הזה. דווקא טיפוסים מלאים, דווקא החיבור בין טיפוסים חזקים לטיפוסים עדינים, זה מה שייצור בסופו של, של, של תהליך את ההופעה השלמה של גאולת ישראל, שמצד אחד יש את התוכן האלוהי הקודשי, העדין והאצילי, ומצד שני את הכלים המעשיים החומריים, החזקים וכולי, שדרכם אותו קודש יכול להתגלות. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית, כלומר עם, ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. מצד אחד נשמה קדושה, מצד שני כבירת כוח. אז אם כן, מה התפקיד של הרע, כלומר של החול, כשהוא באלמא דייחוד, חוזרים אלינו, אומר הרב, כי הרע מצטרף אל הטוב, למה? לטבלו. עכשיו ברור, עיקר האוכל זה התוכן, נכון? הטיבול של האוכל הוא לא עיקר האוכל. עיקר האוכל זה המאכל עצמו. כשאני מטבל בתבלינים את האוכל, התבלינים נותנים את הטעם לאוכל. אבל צריך להבדיל בין האוכל לבין הטיבול. אז הרע, כלומר כל כוחות החיים החומריים, עם כל הכישרונות שבהם, והיכולות שבהם, והעוצמות שבהם, החוזק שבהם, התוקף שבהם, הם מטבלים את האוכל, את התוכן, את האידיאלים, את האמיתות, את הערכים של הקודש. אז הקודש הוא התכנים, הערכים והאידיאלים. זאת העדינות האלוהית, והאכול הוא יטבל את אותם ערכים, את אותם אידיאלים עדינים, מתוך החוזק שלו להופיע את אותם ערכים במציאות, כדי שבאמת הם יוכלו להופיע בעולם הזה עם כל המציאויות המתנגדות, המעכבות, המפריעות, בצורתם הנכונה. אז כי הרע מצטרף אל הטוב, א' לטבלו, לתת חוזק לעדינות, לתת את הכלים המעשיים, לאפשר את תופעת הכלים המעשיים כדי שהקודש והתוכן יתגלה דרכם, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו. ואז כשהחוזק משמש ככלי מעשי, כטיבול המאכל של הערכים האלוקיים, העדינים, האציליים, אז ממילא זה מרומם עוד יותר את הקודש, כי אז הקודש הוא לא רק נבדל מהחיים המעשיים, אלא הוא מסוגל להתגלות בתוך החיים המעשיים, כל העדינות שלו, כי יש כבר את הכלים החזקים שהרע טיבל אותו ואפשר את הופעתו. ובזה נעשים הזדונות, שהדבר נפלא, ואז גם כשאדם חטא, ואז הוא היה שייך ללמדי פירודה, ואז הרע שכביכול היה סיבה לנתק, להפריד בין הקודש לחול, כשהכל מתארגן מחדש על ידי תשובה מאהבה ללמדי ייחודה, אז כל הזדונות, אז כל היכולות המעשיות ששימשו עד עכשיו את הרע, הם עכשיו נעשים שותפים לגלות את הטוב. ובזה נעשים מזדונות לזכויות ממש, כי אותם מזדונות שהם בעצם כוחות החיים הטבעיים, שלא כיוונו אותם לכיוון הנכון, עכשיו יכוונו לכיוון הנכון, ואז לא רק שלא יהיו מתנגדים אל הקודש, אלא גם יעצימו את הקודש. כן, כן. רע לא במובן של השחיתות המוסרית, אלא רע במובן שכל ללא קודש הוא חסר את התוכן שלו. בסדר? אין רע בלאכול, אין רע בלישון, אין רע בלקיים את המין. יש רע אם זה נהפך להיות כל המשמעות של החיים. אדם שחי בשביל לאכול, זה רע.
אבל הטיפול של נגיד הטיפול של הסלט, אני לא יכול לקרוא לו רק, כי זה הטיפול אז...
ברור, אבל מצד שני אתה לא תאכל רק את הטיפול. כלומר, אם אני עכשיו הייתי לוקח קערה... נכון, טיבול, עכשיו שאוכל ותבלין זה מצוין. כלומר, אם אני הייתי עכשיו לוקח קערה ושם לך מלח, פלפל, פפריקה, קורקום, כמון, ובוא נפרגן לך, זעתר, בסדר? ומערבב את הכל בשמן. והייתי אומר לך, בבקשה, איך קוראים לך?
יאיר,
בבקשה, אוכל צהריים, יאיר. היית אוכל? לא. אבל אם אתה לוקח את כל זה ושם באורז, פרסי, אחד אחד. זה משהו אחר. תחשוב אורז בלי טיבול. פלסטיק. אבל אורז מטובל, נפלא. בסדר? זאת הכוונה. טוב, אז סיימנו פחות או יותר את הפסקה הזאת. יישר כוח. יופי.